נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נפתח בנושא החרדה והבעלה מפני הגל השני. רבים מדברים על ההסגר, על הגל השני, על הקורונה, וחשוב לדעת שישנם שני מישורים. יש את הבעיה האמיתית, הקורונה, הנגיף המתפשט, ויש את התקשורת שמדווחת על זה. באופן כללי, לא כל המדיה, לא כל גופי התקשורת, אבל רבים רבים מגופי התקשורת, חשוב לדעת שהתקשורת חיה מפרסומים שליליים, מדכאים, מכניסים למצב רוח מדוכדך. למה? כי זה מה שמושך את האמונים. אנשים לא יקראו חדשות ששם הכל טוב וחיובי. אנשים יקראו חדשות ששם יש רע, בעלה וחרדה. והמשמעות של קהל היא כוח. יותר אנשים צופים, מקשיבים, רואים, שומעים, קוראים, אז כמובן יותר חברות מוכנות לפרסם באותו גוף תקשורת, יותר הכנסות לאותו גוף תקשורת, יותר רווחים לבעלי המניות של אותו גוף תקשורת, אם כן יש הרבה אינטרסים. והרי אם יש שני עיתונים זהים, באחד תהיה הכותרת, מחר יהיה יום נעים, והכותרת אחרת, מחר תהיה שערה שאין כדוגמתה. על איזה משני הכותרות נדבר? במה נעסוק? העין תימשך לכותרת השלילית. זה נושא, על זה נדבר. ולכן צריך לדעת שלתקשורת באופן כללי, לא כל גופי התקשורת, אבל רבים, אולי אפילו הרוב, יש להם אינטרס ברור לדבר פעם אחר פעם על המגפה, על הקורונה, על הסובלים, כמה קשה, עד מתי זה יהיה, זה לא יסתיים. וכל מי שמדבר לרעה יותר, כל מי שמנבא שחורות יותר, מקשיבים לו יותר, הוא מעניין יותר. כי הוא עוסק בנושא שמעורר פחד וחרדה, ובני אדם נמשכים אל המידע הזה. הם רוצים לדעת מה קורה. החרדה שלהם מושכת אותם לדעת מה יהיה, איך יהיה. ובינתיים יותר ויותר אנשים בחרדה, במתח. ולדוגמה, הכלכלה היא שייכת לעולם הנפש, המצב רוח של בני האדם, מה שקרוי מדעי החברה, לא מדעים מדויקים כמו מתמטיקה או פיזיקה. כלומר, היא המצב רוח החיובי של בני האדם, הוא השולט, בני האדם יותר קונים, יותר מוכרים, יותר פועלים, יותר רוסים, ובמצב רוח יותר מתוסכל, הם פחות מתפקדים. אם כן, האדם הוא יצור מדיני, חברתי, וטבע הוא באדם, כפי שאומר הרמב״ם שהוא מושפע מהחברה שלו. וכשפעם אחר פעם אומרים לבני אדם, אי ודאות, משבר, מיתון, קושי, גל שלא הולך להסתיים בשנה הקרובה, מה עושים בני אדם? פחות מחייכים, פחות נעימים, יותר ביקורתיים, יותר לחוצים, פחות שואפים להתקדם ברוחניות, בתורה, במצוות, בעבודת המידות, רק מסתפקים בהלוואי ונוכל לשרוד, לא הולכים ללמוד, פחות מקפידים על התפילות, עצם זה שאני חי בתקופה כזאת היא... כבר נותן לי פטור מכל כך הרבה דברים בחיים. והפחד חזק יותר מההיגיון. שהרי ודאי יש להישמר ויש לפעול לפי ההוראות, וכפי שמורים לנו, רבותינו, גדולי ההוראה ומנהיגי הדור, איך להישמר, איך להקשיב לכל הכללים. וזה ודאי, אבל יחד עם זאת, יש לדעת שחובה לשמור על הכללים, וכפי שכבר פסקו רבותינו, כמעט דין רודף, יש למי שלא שומר על הכללים, ובגללו אנשים אחרים סובלים, או שהם סובלים גופנית חלילה, או שהם סובלים כלכלית מכיוון שהם צריכים לסגור את העסקים שלהם, וחובה לשמור על הכללים גם מי שחושב שהוא חכם יותר מכולם, מבין יותר מכולם, והוא בונה לעצמו סדר עולמי חדש, או שותף לאלה שבונים סדר עולמי חדש, והוא רואה איך העולם הולך להשתנות. מבלי להיכנס, זה כן נכון, זה לא נכון, זה לא משנה, להנהגת החיים היומיומיים שהדריכו אותנו, רבותינו, שהם בדקו, שהם חקרו, שהם שמעו והחליטו שצריכים להישמר, זה ודאי. יחד עם זאת, יש לדעת לשמור על מסגרת בתוך חוסר המסגרת, אבל לשמור על מסגרת. כי צריך לדעת שבזמן המשבר, הרייטינג של כלי התקשורת עולה. כי בזמן החרדה בני אדם רוצים לשמוע, לראות, לקרוא, הוא בהיבט מסוים, כאשר בני אדם הם עסוקים, עובדים, לומדים, עסוקים בחיי היומיום שלהם, השגרה שלהם, הצמיחה שלהם, ההתפתחות שלהם. אין להם הרבה זמן לתקשורת, אין להם הרבה זמן לעיתונים, לחדשות, הם עסוקים. אבל כשהם יותר ויותר נמצאים בבית, הם יותר מודאגים, כי הם שומעים יותר ויותר חדשות. הם יותר נשארים בבית, כי הם יותר מודאגים, יותר מודאגים, יותר שומעים חדשות, יותר קוראים בעיתונים, יותר קוראים בעיתונים, עוד יותר מודאגים, עוד יותר מודאגים, פחות מתפקדים, פחות מתפקדים. אז ממלאים את הראש בעוד חדשות, ומצפים לידיעה הבאה, כמה חולים, כמה מונשמים, מה יהיה, האם יש תרופה, אין תרופה, כמה חולים בכל עיר, מי יסבול מסגר, מי לא יסבול מסגר, מה הוא אמר על הסגר. ואנשים עוד אומרים לעצמם, מה? אני אמור להיות מנותק? לא לדעת מה קורה בעולם? והתשובה היא, כן ולא. כן אמור להיות מנותק, כן יכול לדעת מה קורה בעולם, במינון מסוים, בפרופורציה. צריך לדעת שלתקשורת יש אינטרס כמה שיותר למשוך את הקהל, וככל שמספרים בעיות ודאגות, הם מצליחים לשאוב את הקהל יותר ויותר. כמובן שהם לא יכולים להמציא יותר מדי, ולכן כאשר ישנה בעיה, ישנה מצוקה, אז קל יותר להתעסק בה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ולהפוך אותה לחזות הכל. וכך בני אדם, בבוקר, בצהריים, בערב, מתעדכנים בחדשות, קוראים עיתונים, רוצים לשמוע, רוצים לראות. לא שהתכנסו כל אנשי התקשורת, ויחד החליטו, נהתל בעם, נפעיל את האמונים בצורה מאוד מסוימת. זה לא תכנון של כולם יחד, אלא יש כאן אינטרס נורמלי וברור, שאנשי תקשורת יודעים אותם, שככל שמפחידים יותר, מדאיגים יותר, אנשים יותר מתמכרים לעיתונים, לתקשורת, למדיה, ובכך הם משיגים עוד קהל, וככל שהם משיגים עוד קהל, הם חזקים יותר. צריך לזכור שמטרת החדשות, לשרת אותנו, לא אנחנו אותם. ולכן נתעדכן לפי המצב, לפי הצורר, נלמד איך לפעול, כמובן נתחזק בתורה, מצוות ובתפילה, וזה העיקר, כי הרי כל מה שקורה הוא אך ורק למען זה, ולאחר מכן נחזור אל שגרה, אל תפקוד. ולכן צריך לנסות להימנע מכמה שיותר תקשורת, לקחת את החדשות בפרופורציה, לזכור שמעבירי המידע והתקשורת הם נראים אנשים אובייקטיביים, אבל זוהי המסכה, מאחורי המסכה, מניע האינטרס למשוך את האמונים. ולכן, לדעת לשמוע את המידע, אבל גם לזכור, שבעיקר צריך לשפר את המצב שלנו, בריאותית, רוחנית, מקצועית, אישית, עסקית. ודאי שכדאי להקפיד על הבריאות, לאכול נכון, לישון נכון, לחיות נכון, לחזק את המערכת החיסונית, לשמור על הבריאות לפי הכללים. אבל יחד עם זאת, לראות איך אפשר לשפר דברים בעבודה, איך אפשר לעבוד על המידות, איך אפשר לעבוד על השלום בית, על חינוך הילדים, איך אפשר להקיף את עצמנו סביב אנשים אופטימיים, חיוביים, שמעוררים השראה ולא רק תסכול. בואו נצייר לעצמנו את הדמויות הגדולות, מעוררות העוד, ההשראה, אנשים הירואיים, שהייתה להם גישה חיובית, בלתי פוסקת, אנשים שמתמודדים עם משברים בבריאות, בפרנסה, הם נוסעים על שכמם, מסע כבד כל כך, משברים גדולים כל כך, הרבה הרבה יותר מהקורונה, ובכל אופן יש להם את האנרגיה, את המיקוד ואת הנחישות, את המעוף ואת התובנות, להתרכז, לפעול, לעשות, למרות כל כך הרבה קשיים שמציפים אותם, כל כך הרבה מחשבות תורדניות שיכולות להטביע אותם. ובכל אופן, הם ממשיכים, הם מתפקדים, אז לפני שאנחנו נותנים לפחד להשתלט עלינו, בואו נפקח את העיניים. נפקח את הלב ונראה כמה יכולות, כמה אפשרויות יש, גם בזמנים כאלה. לא להתייחס רק לפחד. אומץ, אין הכוונה לא לפחד. אומץ, הכוונה היא לפחד, ובכל אופן, ללכת לפעול ולעשות. אנשים בטעות חושבים שרק אם אני מרגיש בלי פחד, אז אני יכול לתפקד ולהיות יעיל. אבל זוהי טעות. לא צריכים להרגיש אמיץ ואומץ כדי להתנהג באומץ. כאשר האדם מתנהג באומץ, אז הוא מרגיש את ההרגשה. אחר המעשים יימשכו הלהבות. פחד זוהי הרגשה אנושית, טבעית. אין אדם שמשוחרר מהפחד, אבל יש אנשים שנכנעים לתחושת הפחד ומפסיקים להתאמץ. ולעומתם אחרים שמודים בפחד ובכל אופן ממשיכים, מתפקדים ועושים. בוודאי שנשמור על כללי הבריאות. בוודאי שלא לקחת גישה של לא ללבוש מסכה, לא לשמור מרחק, מתוך מחשבה שלי זה לא יקרה, אני צעיר וכדומה. אדרה במידת ההכנעה, היא זו שצריכה ללוות את בני האדם. כך אפשר להסביר את מה שאומרת הגמרא. הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. יש מחלות שהאדם מביא את זה על עצמו. כאשר הוא מרגיש שהוא 100% יהיה בריא, זו מידת הגאווה שמאמין בעצמו יותר מדי, וגם אם והיה, ולא קרה לו כלום, עדיין, לפי רבינו יונה, מידת הגאווה הזו היא עבירה דאורייתא. אדם הוא לא חי לבד, הוא חלק מהציבור, ואומר את המשנה. פרקי אבות, הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. אומר רשי, אל תפרוש מן הציבור, אלא תשתתף איתם בצרה שלהם, כדי שתשמח איתם. האדם הוא לא חי לבד. וכשהוא מזלזל בהנחיות, הוא יוצר אווירת זלזול. וכך בצורה עקיפה, הוא יכול לפגוע. ואומר את המשנה, פרקי אבות, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. וההקשר הוא, אומר המהר"ל, אל תפרוש מן הציבור, אם הם רע להם, אל תהיה בטוח בעצמך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מי שחי בהרגשה של לבד, אני בטוח בעצמי שאני אהיה בסדר. בזה הוא טועה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ואם הוא ראה שהוא האמין בעצמו ובכל אופן הצליח, והוא פרש מהציבור, הוא חושב שהוא לא גרם נזק לעצמו או לאחרים. אבל זה רק מתוך זווית ראייה שטחית. כנראה אותה זווית ראייה שגרמה לו לכתחילה לא לשמור על כללי הזהירות. אז נתמיד לשמור על כללי הזהירות, יחד עם זאת, לתפקד, לעשות, לפעול, ליזום. לא לתת לכל המדיה והחדשות את מטרתם, גם אם היא לא נאמרת בצורה מודעת, להוריד את המצב רוח לבני אדם. וכך הם נמנעים מתפקוד ועשייה, ולאחר מכן הם שוב חוזרים מצב רוח מדוחדך אל החדשות, מתמכרים. קשה להיגמל, קשה לצאת ממצב הישרדותי. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חיים.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו, עשינו בשבילכם את העבודה, איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
מוסדות דור ודור ירושלים מזמינים את הציבור הקדוש להילולת צדיק המזוזות, הרב הצדיק הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, במתכונת שידור חי באתר רדיו קול חי ובאתרים השונים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. השידור יתקיים עם ירצה השם ביום א' ה' באב התש"פ, 26 ביולי, מהשעה 7 בערב. למסירת שמות בחינם חייגו 1-800-222-778, 1-800-222-778. 778.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
יום נישואים או יום הולדת, חופשה בכפר או בכנרת. במחיר כזה, לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי. ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
אחד משבעת אלפים כרטיסים יזכה בבית חם. לא סתם בית חם, אלא דופלקס ענק עם נוף פנורמי לכנרת. אם עדיין אין לכם כרטיס הגרלה, אין לכם עוד הרבה זמן. חייגו עכשיו לכוכבית 9208. כוכבית 9208.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
קול חי ודוד פדידה מציגים. הקול הבא. הקול הבא 3, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הקול הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להקול הבא strudel@gmail.com. הקול הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית. בקרוב בקול חי. הקול הבא.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום.
יש לי שאלה, התייעצות קצת בנושא חוסר דימוי עצמי.
כן.
אז ככה, אז מי, לא יודע מה זה מתחיל, אבל מתחיל קודם, אבל יש חלק מהאנשים שאני שם לב,
כן.
שיש להם גם, אחרי, לא יודע אם אחרי הדימוי עצמי, או זה לפי פרפקציוניזם גם.
כן.
כל דבר, אולי אני חשבתי שזה מגיע קודם כל לחוסר דימוי עצמי.
כן.
אז בגלל שאני רוצה לראות טוב,
כן.
כל דבר קטן, אז זה כבר מפחיע לדימוי שלי.
כן.
וזה לא רק זה, אבל גורם הרבה דברים. אני רואה שגם יכול לחוסר בחברה לדבר עם החברים, כי אולי אני לא מדבר בסדר. אז זה גם מגיע למחשבות תורדניות. הם חושבים עליי, ואחד עשה תנועה עם השני, אולי מדבר עליי, אולי צוחק עליי, אפילו שבכל מיני קשרים, לא, לא קשור בכלל, אולי כל מה שמדברים מסביב, הכל זה קשור, הכל בן אדם מתייחס לעצמו, אולי אני לא בסדר, זה. אז איך אפשר לצאת מזה, להתגבר על כל הדברים האלו?
כן. קודם כל, אמרת משהו שהוא נכון מאוד. אחד מהדברים שפוגעים בדימוי העצמי של האדם, בתפיסה שלו את עצמו, זוהי, כמו שאמרת, התפיסה שלו, או הרצון שלו, לתפוס את הדברים בצורה מושלמת. כלומר, בהרבה מאוד מקרים נדמה לנו שמגרעות שיש לנו, הן מגרעות בולטות, כמו שאנחנו חווים אותן. לדוגמה, מרצה או חזן, אדם שמדבר בערבים, בהרבה מאוד מקרים, הוא מרגיש את עצמו יותר ממה שהאחרים מרגישים אותו. הוא חושב שהוא יותר מגמגם, הוא חושב שהוא יותר רועד, הוא חושב שהוא יותר מזיע, הוא חושב שהוא יותר נראה או נשמע לא טוב, יותר גרוע ממה שאחרים חושבים עליו. מדוע? מכיוון שהוא מסתכל על עצמו בזכוכית מגדלת, הוא שופט את עצמו יותר מדי. היות שהוא מסתכל על עצמו בכזו זכוכית מגדלת, אז גם דבר קטן נדמה בעיניו כגדול גדול מאוד. ומי שמסתכל עליו, מסתכל עליו בעין אובייקטיבית. הרי אתה ואני יודעים, כאשר אנחנו רואים בן אדם שהוא מעביר הרצאה, מסר, מדבר, שר, אם מדי פעם יש איזושהי תנועה לו במקום, או יש אמירה לו מדויקת, או מדי פעם הוא מגמגם, או הוא אומר או כל מיני אמירות כאלה באמצע השיחה שלו, אנחנו לא בגלל זה מפסיקים להקשיב לו, אנחנו לא בגלל זה אומרים הוא לא חכם, לא בגלל זה אנחנו אומרים שלא כדאי לשמוע את המסרים שלו, אנחנו לא שופטים אותו בגלל זה. נכון, היה יותר נעים, זה היה מושלם, אבל לא בגלל זה נפסיק להקשיב לבני אדם. אבל הוא עצמו, איך הוא חווה את זה? הוא אומר, בטח כעת זיהו שאני לא מוכשר, ואני לא טוב, ואני לא בטוח במסר שלי, וכל מיני מערכות שיפוטיות שהוא מנהל כעת במוח שלו. את זה הוא עושה. ואז הוא חושב שהוא פחות טוב עם משהו באמת. ואז הדימוי העצמי שלו, בעיני עצמו, הוא שלילי. למה? כי המבחן שהוא עושה לעצמו הוא מבחן קשה מאוד. המבחן שהוא עושה לעצמו זה מבחן שכמעט אי אפשר להצליח בו. הרי מי יכול להצליח תחת זכוכית מגדלת? והחיים האמיתיים זה לא זכוכית מגדלת? אם האדם מדי פעם מדבר ואז מגמגם מדי פעם, בולע מילה מדי פעם, לא אמר את המילה הכי נכונה והכי מדויקת, האם בגלל זה הוא כבר לא ראוי להערכה? הוא לא ראוי לקשר? הוא לא ראוי להצלחה? הוא לא ראוי להישגים? הוא לא ראוי לתהליך של התפתחות וצמיחה? ודאי שכן. הזכוכית מגדלת שבעזרתה הוא מסתכל על עצמו ועל המציאות, זה לא החיים, זו לא האמת, זו לא ביקורת בונה, זו בכלל לא ביקורת יעילה, כי הרי האדם גם לא יכול לתקן את זה. האם האדם יוכל לתקן ולהיות מושלם כפי שרוצה הזכוכית מגדלת שיהיה האדם? הרי זו בעיה בלי פתרון, אם כן זו מערכת חשיבה לא נכונה. ולכן, ההגדרה שלך היא מדויקת. הפרפקציוניזם, הכוונה היא רדיפת השלמות, היא פוגעת בדימוי העצמי של האדם, בדימוי של האדם את עצמו, איך שהוא רואה את עצמו. לדוגמה, אני אשאל אותו, כמה אתה מרגיש כישרוני בתחום הכתיבה, הדיבור, ההתנהלות, העשייה, התפקוד, הקשרים החברתיים? כמה אתה מרגיש מ-1-10 בכל אחד מהתחומים האלה? הוא בקלות רבה יוכל לתת ציונים 2, 3, 4 ו-5 וזהו, לעצור שם. למה? מכיוון שהמבחן שלו הוא לא מבחן המציאות, אלא מבחן הזכוכית מגדלת. במבחן הזכוכית מגדלת כולם נכשלים. ולכן, יש לו גם...
מאיפה זה נובע?
מאיפה זה נובע? היא תכף, אני אגע בזה?
בזכוכית מגדלת, מאיפה זה מתחיל? למה בן אדם בוחן את עצמו בזכוכית מגדלת?
למה האדם בוחן את עצמו בזכוכית מגדלת? אז אי אפשר למצוא לזה מספר שורשים, אבל נאמר יותר את השכיחים שבהם. יכול להיות לדוגמה, בן אדם שבגיל קטן יחסית בחיים, כאשר הוא היה קטן, הדמויות הסמכותיות, לפעמים זה ההורים או דמויות אחרות, הוא הרגיש מהם הרבה ביקורות. אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה, או אתה לא מספיק בסדר, או קיבלת 80 אבל למה לא 90? אגב, יכול להיות שההורים היו בסדר גמור, יכול להיות שההורים בכלל לא העבירו את המסר הזה. מספיק שהילד הוא רגיש מדי, כדי שיחשוב שכך ההורים העבירו לו את המסר הזה. בקלות רבה, מאשימים את ההורים. אמנם נכון שההורים צריכים לקחת אחריות ולהיות מודעים. יש מקום להאשמה גם כלפי ההורים לפעמים. אבל כן לפעמים חשוב לדעת שהורים, גם בלא כוונה, הם יכולים להעביר מסר כזה, אבל שלא ברצונם, וגם שלא בגלל שהם פעלו בצורה כזו. אלא בגלל שמספיק שהילד הוא רגיש מדי. לדוגמה, ניתן דוגמה הילד האמצעי. מה שמכנים היום בשפה היותר עממית, הכבשה השחורה. הוא יכול להיות שהוא לא היה, הרגיש, הוא לא מרגיש את עצמו מספיק חשוב, מספיק בעל ערך, ולכן הוא רגיש יותר. ולכן כאשר הוא הביא מבחן וקיבל 90, אמרו לו יפה מה יש לארוחת צהריים, הוא הבין שזה לא מספיק חשוב, שזה לא מספיק טוב. עובדה, אף אחד לא התייחס יותר מחמש שניות, אז מה זה אומר? שכנראה זה לא טוב, אז כנראה כועסים עליי. יכול להיות שאף אחד לא כועס עליו. אבל אם ניקח 30-40 חוויות כאלה, בחודש, או אפילו בחודשיים, בהדרגתיות, הנפש של האדם, של אותו ילד, בגלל שהוא רגיש יותר, הוא לא אומר לעצמו, ההורים כנראה עסוקים במשהו אחר וכדומה. הוא מיד מתרגם מה זה אומר עליי. היות שבאופן כללי הוא מרגיש רע עם עצמו, הוא נדוגמה, הילד האמצעי לאו דווקא שכל ילד אמצעי מרגיש ככה, ואני רק אביא דוגמה שמערך חברתי או בן אחים יכול להשפיע על הרגישות יתר שלו, ואז התנהלות רגילה של ההורים, לא לפגוע, יכולה לגרום לו או לעורר אצלו תחושות שהן בכל מקרה קיימות הבסיס. אבל יכול להיות שזה לא ככה, יכול להיות שזה גם ההורים עשו את זה. פעם אחר פעם, ביקורתיות, ציפייה לשלמות יתר. יכול להיות הורים שדואגים מאוד לילדים שלהם. הם דואגים, אתה בסדר? הכל בסדר? אכלת? שתית? הכל בסדר? יש לך חברים? אתה מתנהל הכל כמו שצריך? עוד פעם, עוד פעם, אותה שאלה, אותה שאלה, עוד פעם דאגות. הדאגות האלה, הן גורמות לילד להתעסק עם עצמו יותר מדי. כאשר מתעסקים ילד יותר מדי, הוא מתחיל להתרגל. הוא עצמו, עם עצמו, גם כן להתעסק בעצמו יותר מדי. אז הוא מתחיל, מה אני מרגיש? מה אני חווה? אני בסדר? אני לא בסדר? מה אני מרגיש עכשיו? איך אני מרגיש עכשיו? איך אני חווה את זה? כאשר האדם מתעסק יותר מדי עם הרגשות שלו, אז הוא נכנס אל תוך מעגל הקסמים של אותה זכוכית מגדלת שיותר מדי שמה דגש על מערכות חיים, התנהלויות, מעשיים, חשיבה, רגשות שאין צורך להתעסק בהם יותר מדי. אבל זה מה שהוא עושה, בגלל שהוא כבר יותר מדי מתעסק עם עצמו. כי יותר מדי התעסקו איתו. ודאי, צריך לדאוג, צריך לאהוב, צריך להעניק חיבה, צריך להעניק יחס חיובי. אבל לפעמים עודף דאגה יכול ליצור אצל את התפיסה הזאת. אז אלה הם נקודות, יש עוד כאלה, אבל אלה הם נקודות שיכולות לעזור להבין מהיכן תפס הילד את הגישה שאומרת, אני בודק את עצמי, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם בודק את עצמי.
ומה
יצא
להתגבר לבן אדם מבוגר?
מה יצא לאדם מבוגר שמה? שיתמודד עם זה?
שסובל ככה עם שיפוד עם זכוכית מגדלת, איך הוא יכול להוציא את עצמו מכל הדברים האלו?
אדם שהוא שופט את עצמו ככה פעם אחר פעם, מה שכדאי שיוכל לעשות כדי לצאת מהמקום הזה, אז זה מורכב משניים. ראשית, קודם כל, שיהיה מודע לעצמו. שיהיה מודע לעצמו, שיהיה מודע לכך שהוא בעצם שופט את עצמו יותר מדי. דבר נוסף, עצם זה, כלומר, הדבר הראשון הוא עצם זה שהוא מודע לעצמו, זה כבר יעזור לו. זה כבר יעזור לו כדי שהוא ידע לא לקחת את זה ברצינות רבה מדי. כלומר, עכשיו הוא שופט את עצמו, שלא יותר מדי יתעסק בזה, לא יותר מדי יחשוב על זה, לא יתעסק בזה יותר מדי. עכשיו, כאשר הוא מודע לזה, אז הוא יודע שכעת יש מעין, כביכול, נקרא לזה אזעקת שווא. אזעקת שווא שאומרת, סכנה, סכנה, משהו לא בסדר. האדם יותר מדי מתעסק עם עצמו. אין לו צורך באמת להתעסק עצמו, אבל הוא מתעסק עם עצמו. הוא שופט את עצמו יותר מדי. אז שידע לומר לעצמו, טוב, עכשיו אני תחת מכבש השיפוטיות. ואז יהיה לו יותר קל להעביר את זה, כאשר הוא יודע שאין כאן מערכת חשיבה אמיתית, יעילה, מקדמת, בונה, מביאה למקום חדש. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת. נקודה נוספת שיכולה לעזור, זה שהאדם ינסה עם עצמו, לבדוק איך הוא יכול למצוא את החסרונות שבשיפוטיות הזו, ואיך להיות מודע לכך שיש דווקא יתרונות בחוסר השיפוטיות. ונסביר, בקצרה. אם והיה, והאדם פעם אחר פעם, נקרא לזה יחשוב על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בריבוי המחשבה, האדם מפנים דעות חדשות וגישות חדשות. פעם אחר פעם, האדם יחשוב ויאמר לעצמו, הנה, אני חושב על השיפוטיות הזו. כמה אני שיפוטי כלפי עצמי. מה השיפוטיות הזו מקדמת? היא לא באמת מקדמת. איך האדם כן יכול להתקדם בחיים שלו? ההתקדמות של האדם היא כאשר האדם הוא יותר מה שנקרא היום, פועל, יוצר, עושה, קצת יותר זורם. לא באופן אוטומטי, בלי בחירה, אבל קצת יותר זורם. כן, מדבר, פה לא תמיד בצורה מדויקת, פה לא בצורה הכי טובה, אבל העיקר, בריבוי העשייה, אז יגיע הניסיון והחוכמה של האדם. השיפוטיות היא בדיוק עושה הפוך. השיפוטיות היא מונעת מהאדם להתקדם, להתנסות, ניסוי ותהייה. השיפוטיות מונעת מהאדם ניסיון חיים. השיפוטיות מונעת מהאדם ניסיון להתקדם הלאה. מדוע? מכיוון שהאדם אומר לעצמו, אני אשאל אותו מה שלמה. רגע, אבל אולי זה לא מתאים לשאול מה שלמה, אז אני לא אשאל אותו. אולי אני איתו, אדבר איתו מה מצב חינוך הילדים שלו, ומה מצב החינוך הילדים שלי, ואיך אפשר ליצור קשר? אולי בכלל הוא לא רוצה לדבר איתי. השיפוטיות הזו, היא בעצם מונעת ממני מפגש עם החברה. והיא סוגרת אותי להישאר אני עם עצמי, כי כל דבר אולי לא בסדר. חוסר התפקוד הוא גרוע יותר מהכל. ככל שהאדם יותר מתפקד, אפילו אם הוא טועה, עדיין זה טוב יותר מאשר לא לתפקד בכלל. זו הטעות הגדולה ביותר שיש. אז ככל שאדם יותר יפנים את הרעיון הזה, ופעם אחר פעם יאמר לעצמו, הנה, בגלל השיפוטיות הזו לא דיברתי עם פלוני, בגלל השיפוטיות הזו לא דיברתי עם אלמוני, בגלל שיפוטיות הזו פה לא הייתי בסדר, פה לא תפקדתי. ככל שאדם יהיה יותר מודע כמה הוא נמנע מתפקוד בגלל השיפוטיות, אז הוא יוכל יותר ויותר, נאמר, לסלוד מהשיפוטיות ולקחת את הסיכון ולומר לעצמו, נכון, אני עכשיו אדבר עם פלוני. אולי הוא לא עושה לדבר איתי? אולי הוא לא יחייך אליי? אולי הוא יפנה את הגב? נכון. באמת יכול להיות שמתוך 10 אנשים, שניים לא ירצו לדבר איתי, ושישה בערך, ושניים כן. אבל כך יצרתי לעצמי את שני החברים האלה, 2 מתוך 10. וגם השישה שלא דיברו, זה לא היה כל כך גרוע.
נכון.
אז ככל שהאדם מפנים יותר ויותר את היתרונות של החיים ללא זכוכית מגדלת, והוא מפנים את החסרונות של חיים תחת זכוכית מגדלת, אז יהיה לו קל יותר לצאת מהמקום הזה. פשוט לזהות את המקומות בשגרת החיים. הנה איתו לא דיברתי, הנה פה לא דיברתי, הנה פה לא עשיתי, הנה פה לא יזמתי. אז מה האדם מבין? האדם מבין שבגלל שהוא לא תפקד, בגלל שהשיפוטיות, לכן הוא לא תפקד. הוא יותר ויותר יהיה מתוסכל מהשיפוטיות. פחות יעריך את השיפוטיות. יש בני אדם שמעריכים את השיפוטיות. הם אומרים לעצמם, אני אדם שיפוטי, אני אדם ביקורתי, אני אדם שבודק את עצמי. אבל מן הזהירות שלא תיזהר יותר מדי. כי ברגע שאדם נזהר יותר מדי, אז הוא פשוט נמנע. נמנע מתפקוד. בכך מידת העצלות מצליחה לכבוש את האדם עם אידיאולוגיה מאוד מעניינת שאומרת, אל תעשה כדי שלא תיפגע. וכך יכול האדם לשבת רגע לרגע על הספה ולקבל פטור מהחיים, פטור מהאחריות, פטור מתפקוד.
נכון, יפה מאוד.
בסדר.
יישר כוח, ממש יישר כוח, יפה.
ברוך תהיה.
תודה, תודה.
נרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה אחת, לגבי חבר טוב. איך אני יכול לדעת שהחבר שלי הוא חבר טוב? בדרך כלל חברות טובה היא חברות ש... מעבר לכך שנחמד להיות ביחד, נעים ביחד, זה משהו אחד, אבל לא רק. חברות טובה היא חברות שיש בה תקווה, יש בה השראה. האדם מרגיש שהוא צומח ליד האדם האחר. האדם מרגיש שהוא יותר ויותר משתנה, מתפתח. כלומר, החברות היא תורמת לו. הוא תורם, וגם היא תורמת לו. התרומה היא, הוא מרגיש יותר צומח, יותר תקווה, יותר משתנה. מרגיש יותר השראה בחברת האנשים האלה. אם כן, זוהי חברה חיובית, זוהי חברה טובה. שאלה נוספת, בעלי קמצן, מה אני יכולה לעשות עם זה? תשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, זוהי טעות להגדיר שבעלי קמצן. כי ברגע שאני מגדירה, ברגע שהאישה מגדירה שבעלי קמצן, אז היא עושה שני דברים. א', היא מגדירה מה הדרך לחיות, כמה מוצאים, וכמה שומרים, איך מחלקלים את הבית, ואם והיה והיא השופטת, החליטה שהדרך שלה היא לא הדרך הנכונה, אז מילא כבר יצאנו שהיא מערכת החשיבה הבריאה והנכונה, ובעלה הוא הקמצן. אז זוהי טעות אחת. אבל הטעות היותר גדולה היא, שכאשר היא אומרת פעם אחר פעם שבעלי הוא קמצן, אז היא לא מגיעה להתנהלות בריאה, בינה לבין בעלה של פשרות, על הצעד באמת שנגיד, ואיזשהו מדד אובייקטיבי יבוא ויאמר, שאכן בעלה הוא קמצן. נגיד שכן. אז אם והיה וכן, אז האם בגלל זה שהיא תגיד לו שהוא קמצן, אז הוא אכן ישתנה? ברגע שאדם רוצה לעשות שינוי בתוך מערכות קשרים בין בני אדם, צריך להתחיל עם הראש שלו, עם הגישה שלו, שיתחיל קודם כל הוא בגישה חדשה, או במקרה הזה היא, בגישה חדשה שאומרת, אני יוצאת מהדעה הקדומה, שאומרת שאם חוסכים 1,000 שקל בחודש, זה אומר שהוא קמצן, ואם חוסרים רק 500, זאת אומרת שהוא אדם נורמלי. אני יוצאת עכשיו מהגישה הזאת, ואני אתחיל עכשיו להיפתח. איזה מערכת חיים הוא רוצה? איזה מערכת חיים אני רוצה? וכעת להתחיל לנהל דיאלוג מכאן. ברגע שמתחילים את הדיאלוג בכך שהוא קמצן, אז אנחנו מרחיקים את השיח אל הקצה, אל הקצה שהיא תרצה יותר לפזר, והוא ירצה יותר קמצן, והיא תרצה יותר לפזר, והוא ירצה יותר קמצן. ובסוף, אשר יגורתי, בא לי, זוהי נבואה שמגשימה את עצמה. יכול להיות שהיה לזה איזשהו בסיס הגיוני, אולי היה לזה איזשהו בסיס אמיתי, אבל עדיין, הבסיס האמיתי לדוגמה, במקום להיות 100% פזרן, הוא 10% פזרן, 20% פזרן. אבל ברגע שנכנסים למאבקים ואומרים, אתה קמצן ואתה קמצן ואתה קמצן, האם הגישה הזו היא תגרום לו לומר, תודה רבה, לא חשבתי ככה, הערת את עיניי, אז כעת אני לא אהיה קמצן, אז כעת אני אפזר יותר, ומ-10-20% פזרנות הוא יגיע ל-40% פזרנות. האם כך זה יהיה? האם יש בן אדם בעולם שכך זה יהיה? ודאי שלא. אז זה לא יהיה ככה. אז מה עדיף? עדיף שהיא תבוא ותאמר נכון. הוא עכשיו בפזרנות רק 10-20%. אני רוצה 80%. כעת בוא נראה איך אנחנו מגיעים לאמצע, ואם זה אנחנו חיים. אבל כדי שנוכל להגיע אל המקום של האמצע, צריך קודם כל לצאת מהדעה שאומרת, בעלי הוא קמצן, הוא לא בסדר ואני כן בסדר. לא. זה לא עניין של בסדר או לא בסדר. לא כדאי אפילו להיכנס לחשיבה הזאת. כי בסדר או לא בסדר מתאים לבתי דין. ושם יקבעו מי בסדר מי לא בסדר. אבל מי שהולך לבית דין זה לא כדי לחיות יחד, זה איך להיפרד. שם בבית דין יודעים להיפרד. שם מחליטים איך נפרדים, לא איך חיים. אם רוצים לחיות יחד, אז לא כדאי לחפש מי הצודק. כדאי לחפש איך אנחנו חיים עם מה שיש. הסגנון הזה, הוא מעלה את הסיכוי שלדוגמה, עם פזרנות של 10-20% הוא יגיע ל-30-40%. זה לא יגיע ל-80 שהיא רוצה. אבל לפחות זה יגיע לקצה יותר עם מה שהיא רוצה. עם זה יהיה קל יותר לחיות. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם מיד חוזרים עוד לשאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
השתתפתם בפעילות הקטנועם של טרה? בואו להמשיך את שרשרת הנתינה. האזינו לתוכניות הצהריים של קול חי, ספרו לנו בשידור למי הייתם מעניקים מגש פיצה במתנה, ושניכם תזכו במגש פיצה משפחתית עד הבית. פרטים נוספים בתוכניות זמן אוויר וטובים השניים, כל יום החל בשתיים, כאן בקול חי.
עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
זה לא קרנבל של פעם בשנה, זה קרנבל של פעם בעשור. קרנבל החשמל של עלם חוגג 10 שנים. הנחות, הטבות, מבצעים ומתנות. אז הזדמנות כזו לא מפספסים סתם. נהנים מקרנבל החשמל בסניפים ובאתר עלם.
כפוף לתקנון.
למקומות.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
שיניים, מורשת איתן, שירות איכות ומקצוענות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-400-417 מורשת איתן.
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום 1-800-20-25-20 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאחיתך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו ונרצה לסיים ולהתייחס אל שאלותיכם. עוד שאלה לגבי אדם שהוא, הבן שלו, פיתרו אותו מהעבודה. פיתרו את הבן מהעבודה, והוא רוצה לנחם את הבן שלו, הבן שלו כועס, מתוסכל, מה הוא אמור לעשות בזה? התשובה היא חולק לשניים. האב, באופן טבעי, קשה לו לשמוע את הדברים, והוא רוצה כבר שיהיה פתרון, ושהכל יהיה טוב, ושהכל יסתדר. זה מובן, זה הגיוני. יחד עם זאת, לא כדאי מהר לנחם ולומר, יהיה בסדר ונמצא פתרונות וכדומה. זו ודאי האמת. אבל לא כדאי בבת אחת להתחיל עם זה. כדאי לעשות משהו אחר. כדאי בהדרגתיות. קודם כל, כן לקבוע איזשהו פרק זמן מסוים, לא עם הילד, אבל ההורים, בינה לבין עצמם, לקבוע איזשהו פרק זמן מסוים, שבו אנחנו שומעים את הכעס, תסכול והאכזבה, באמת זה לא הוגן וכדומה. כי בדרך כלל, כאשר האדם הוא מקבל איזושהי בשורה רעה, אז יש כמה שלבים. בהתחלה הוא אולי מתכחש לבשורה הרעה, או כועס, מתוסכל, מאשים את כולם. לוקח זמן עד שהאדם מגיע למצב, בו הוא לוקח אחריות ואומר, טוב, הייתה כאן בעיה, איפה אני יכול לתקן אותה, איך אני לא חוזר עליה, מה... אני אחראי לבעיה. אבל לוקח כמה ימים, או לפעמים אפילו כמה שבועות, עד שבאדם מגיע אל השלמה עם המצב. בהתחלה הוא כועס, מתוסכל, מאשים, עד שהוא מחפש פתרונות. ככל שאדם יש לו יותר שלוות נפש, אז הוא פחות ופחות מגיע אל כל השלבים האלה, ודי מהר מגיע לשלב האחרון, אומר, טוב, מה כעת אפשר לעשות? כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בנושא חטא העגל. לגבי חטא העגל כתוב בתורה, פרשת כי תישא, סרו מהר מהדרך אשר ציוויתים. עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אבל אז לאחר מכן, כ-40 יום לאחר מכן כבר חטאו בעגל. חטאו בעגל, לפני כ-40 יום אמרו נעשה ונשמע, כעת חוטאים בעגל? התשובה היא, כן. אבל הגמרא מסכת שבת אומרת, כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו, לך עבוד עבודה זרה. אם כן, מהי האומנות של היצר הרע? האומנות היא הדרגתיות. לאט לאט, לא בבת אחת, בקצב הדרגתי. איך פתאום התורה אומרת, סרו מהר מהדרך אשר ציוויתים. בואו נשים דגש על מילה מהר. איך זה קורה מהר? אלא, התשובה היא ככה. כאשר האדם נמצא בשגרת חיים, אז אין לו משברים רבים, ואומנותו של יצר הרע היא, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, ובהדרגתיות, האדם מגיע לקיעוד חושים, והעבירה, בהתחלה היא עבירה, עד שנעשית לו כיתר, וכך בהדרגתיות יכול להגיע עד עבודה זרה. אבל כאשר האדם הוא במשבר, בקושי, עם ישראל ראו את דמות מיטתו של משה רבינו באוויר, פורחת, ראו את מיטתו, ראו שהוא נפטר, ככה שטן הראה להם. היו במשבר, היו בקושי. חושך וערבוביה, בלבול. בזמנים האלה, מה קורה? היצר הרע הוא לא פועל בדרך הרגילה שלו, הוא פועל בדרך אחרת לגמרי. הוא לא פועל באומנותו, לאט לאט, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, אלא, הוא הולך איתו בבת אחת. הוא הולך איתו מאיגר רבה לבירה עמיק תעשר ומהר מהדרך אשר ציוויתים. כך מצאנו גם לגבי קין. והאיחר לקין שהקורבן שלו לא התקבל. למרות שהבל רק מעתיק מקין, והבל גם הוא הביא מבחור רצונו. הוא רק מעתיק. ובכל אופן, מכאן אפשר לראות שהמחכה, המעתיק, הוא יכול להיות אפילו טוב יותר מהמקורי. קין הוא היוזם, והבל המעתיק, והבל גם הוא הביא עם חורות צונה אחרי שראה שקין עשה את זה, וקין הוא היוזם, והוא הבין את כל סוד משמעות הקורבנות אומר הרמב"ן. ובכל אופן, כאשר הוא ראה שקורבן שלו לא יתקבל, ואיחר לקין. ואיחר לקין, ואז כאשר ואיחר לקין, מה קרה? אז ויאמר קין אל הבל אחיו, והיה ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה אמר לו? ויאמר קין אל הבל אחיו, מה הוא אמר לו? אומר תרגום יונתן. הוא אמר שאין דין, אין דיין, אין שכר לצדיקים, אין עונש לרשעים, אין דחיית המתים, אין עולם הבא, אין מי שיפרע מעוברי העבירות, אם כן אפשר להרוג. איך אותו קין, שלפני זמן מה, הוא זה שיזם את הקורבן, הכיר את סוד הקורבנות, כל כך גדול עד כדי כך שגם הבל מעתיק ממנו, והבל גם הוא הביא עם בחור רצונו. ובכל אופן, בזמן משבר, האדם מגיע לתסכול, לכעסים, אפילו האידיאולוגיות שלו, הערכים שלו, יכולים להשתנות, הדעות יכולות להשתנות, ההשקפות יכולות להשתנות. מן הקצה לקצה, שרו מהר מהדרך אשר ציוויתים. ולכן, בזמן משבר, חשוב, כמו ששלמה המלך, אומר רב חיים שמואלביץ, מה עשה שלמה המלך? אומר את הגמרא מסכת סנהדרין, ובהתחלה מלך על כל ישראל, ואז על כל ירושלים, ובסוף מלך על מקלו. מה זה מלך על המקל? מי מלך על המקל? אומר הבן יהוידע, הבן איש חי, מלך על המקל, הכוונה היא שאמרים את המקל באוויר, ומי שמתכנס בסביבו, סביבתו, ושומע אותו, אומר את הדברים שלו, אז עליהם היה מלך. אבל לאחר מכן חזר להיות מלך על כל ישראל. איך הוא עשה את זה? התשובה היא בגלל שהוא היה מלך על מקלו. כלומר, הוא נופל, אבל הוא מחזיק. נופל, מחזיק בענף. נופל, מחזיק בעוד ענף. נופל, מחזיק בעוד ענף. לא נשבר לגמרי. להחזיק במה שיש, והרי אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה, ובסוף האדם יחזור למקום שאימנו. הוא התחיל. הוא יכול לחזור לשם. אבל העיקר שכאשר יש משבר לא ליפול יותר מדי. ולכן, חשוב מצד אחד, כן, ההורים להבין את הילד, לדבר, נכון, קשה, לא נעים, אבל לקבוע איזשהו גבול מסוים, כמה אנחנו מתעסקים בזה. מתעסקים, נכון, קשה, לא נעים, אבל אחרי שעה, שעתיים, יום, יומיים, ארבעה ימים, חמישה ימים, לקבוע איזשהו פרק זמן לפי מה שנראה להם הגיוני, ואחר כך להתחיל להחליף שיחה. לא בצורה ישירה. הוא לא צריך לדע את החשבון הזה, אבל אנחנו ההורים כן נדע את החשבון הזה. כעת פיתרו אותו מהעבודה, הוא מתוסכל, הוא מאוחזר, אנחנו מחליטים עכשיו, שלושה, ארבעה ימים, שבוע, אנחנו עכשיו מתעסקים, נכון, כואב, מתסכל, כולם אשמים, רק אתה בסדר, כולם רעים, רק אתה טוב, אין בעיה. בוא נתחיל בגישה הזו, אבל זה זמני, זה לא ככה קבוע. אבל אנחנו רוצים לחנך אותו, שיעמוד על הרגליים של עצמו והכיר את המציאות. נכון, הוא יוכל להכיר אותה, אבל רגע, לא מיד עכשיו. קודם כל, הוא צריך להתחיל לעכל את המצב. אז יכול להיות שהוא מתחיל בהדרגתיות, אז הוא מתחיל בכעסים, תסכולים, מחזבות, כולם אשמים, אבל יש לבחון דברים לא לפי מה שקורה כעת בדקה הזאת או בשעה הזאת. עכשיו הוא כועס על כולם, הוא לא אחראי, הוא לא לוקח אחריות, הוא לא לומד מטעויות. לא, לא ככה לומדים מטעויות. אז עכשיו, שעה, שעתיים, שלוש, חמש, עשר שעות, עכשיו הוא הולך להתעזבן ולחוס על כולם. לאו דווקא עשר שעות ברצף, כמובן. אבל עם הזמן, זה ימאס לו. הוא ירפה מזה. או שאנחנו בהדרגתיות נפסיק להיות האוזן שלו. כן, יהיה האוזן שלו בינתיים. חשוב להיות האוזן שלו בהתחלה. אבל אי אפשר כל הזמן להיות האוזן. אנחנו נשמע, נאזין, נקבל, נחיל, אבל עד גבול מסוים. לטובתו, זה גם לטובתנו, אבל לא נתעסק כעת בטובה שלנו. בוא נתעסק בטובה שלו. זה גם לטובתו שהוא עצמו לא יישב יותר מדי. שהוא עצמו לא יתעסק בזה יותר מדי, שהוא עצמו יאמר עצמו נכון, קשה, לא נעים, אבל קדימה, מתקדמים. אבל הוא לא יודע להגיד את זה לעצמו. אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד לו את זה, כי כשאנחנו נגיד לו את זה, הוא יפנה בהתנגדות ויאמר, אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא מבין כמה קשה לי, אף אחד לא מבין כמה אני סובל, אף אחד לא מבין, אף אחד לא מבין. לכן, יש מקום שמו אדם צריך לתת ביטוי לרגשות, אולי לתת להם לגיטימציה, מה שנקרא, להכיל אותם, כן, אני כועס, מתוסכל, מאוכזב, כל עוד הוא לא פוגע במישהו אחר, הוא לא מעליב מישהו אחר, לא פוגע, ודאי לא אלימות, הוא יכול. אבל אחר כך, עם הזמן, אנחנו פחות ניתן לזה, פחות ניתן לזה זמן. אז זאת אומרת, הוא ידבר על זה, אנחנו לאט לאט נהיה פחות קשובים. נקום, נעשה, נדבר גם עם מישהו בטלפון, כמה דקות, מדברים עם מישהו בטלפון, ולאחר מכן חוזרים לשיחה. ככה בהדרגתיות אנחנו מעבירים לו את המסר, שאנחנו פחות עם אוזן קשבת לבעיה. וכך בהדרגתיות אנחנו הולכים לעזור לו להבין שהעוצמה שהייתה לו אז, שהשפיע עלינו, היא כבר לא משפיעה כעת. וכך בהמשך נוכל יותר, נכון, קשה, אבל סיפורים של עידוד, תקווה וכדומה. וכך אנחנו עוזרים לו, זה ייקח כמה שעות, אבל עוזרים לו, להפנים, להקל, לבכות, להתאבל, להיות עצוב, אבל אחר מכן, להשלים המצב, ולראות איך הוא יכול להמשיך הלאה, ולהתקדם ולהגיע למקום שונה וחדש בחיים שלו. כאן אנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו, בעזרת השם היא תסתיים עד חודש אלול, נצא להפסקה של בין הזמנים. נרצה להודות למי שהיה איתנו, לאורי כהן, לשלום פולק, לכי המאזינים, ובעזרת השם מחר בשעה 6:25, שיעורנו כאייל תהרוג בנושא עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, הנחמה שאותה רואה עקיבא בחורבן בית המקדש. היו ברוכים.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.